עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
כאן דוקטור מאיה רוזמן איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על מלא דברים ממש 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 מעניינים. למשל, נדבר על למה ישראלים לוקחים לצלחת מנות כאלה גדולות בבתי מלון, בבופה, בארוחות משפחתיות. נדבר עם פרופסור ניר אביאלי שחקר את העניין בצורה מדעית. וגם נדבר עם משה סעדון החקלאי על דלעת ועל סוגי הדלעת השונים. גם נדבר על מה קורה לגוף אם אוכלים שיבולת שועל ממש כל יום. נשמע ממיכל קדוש שלנו המלצות על סרטים וסדרות. נדבר על ארוחת הבוקר שהכי תורמת לריכוז ולזיכרון ולהפחתת סוכרת. נדבר קצת גם על פורים, שהוא בשבוע הבא, על ערך התזונתי של פרק, ואפילו יהיה לנו את המתכון בצורה מסודרת של מזי המאזינה לאוזני המן בריאות, כמח שקדים וכמח מלא, עם תמונה של המתכון. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70 054-70-103-70. בשעה הזאת כל השאלות שתשלחו זה לתוכנית הזאת. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק שלי של הרדיו בקבוצה, לשלוח שם שאלות בתגובות ללייב, לשתף, לצפות בשידור ומה שרוצים. אני פה עם המפיקה, מאירה פרץ, אחראי לשידור, סתיו קורנס, עורך הדיגיטל, אחיה כהן, ועורך הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי, טוב, אז אתם בטח... לפחות שמתם לב, אם לא השתתפתם גם כן בסוג הזה של ההתנהגות, אני מודה שאני כן, על זה שאנחנו ממלאים צלחות ענקיות, ענקיות, ובטח הסתכלתם גם על צלחות של אנשים אחרים בבתי מלון ובבופה, שלוקחים, לוקחים, 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 ובאמת, לא באמת אוכלים הכל. אז היה דוח של לקט ישראל נקל, שמצא שאובדן המזון בצריכה לפחות ביתית, 990 אלף טונות של מזון, 9.5 מיליארד שקלים. אנחנו זורקים מיליוני טונות של פסולת מזון, שזה שליש מהיצור המקומי, ו-50% ממה שאנחנו זורקים בעצם ראוי למאכל. עכשיו, אנחנו יכולים לחשוב על למה הדברים האלה קורים, אז קודם כל, אנחנו הולכים למלון, הולכים למסעדה, הולכים לארוחה משפחתית, מרגישים שצריכים להרוויח את מה ששילמנו עליו, לפחות במלון ובמסעדות, אם זה בופה. ניקח הרבה, שילמנו, מגיע לנו. דבר שני, יש הכל כזה נראה כל כך טעים, אנחנו רוצים לטעום מהכל ולא להפסיד כלום. פומו קולינרי. יכול להיות שאנחנו רוצים, כאילו יש איזושהי גישה כזאת שאסור שיחסר בארוחה משפחתית. מכינים הרבה הרבה הרבה, יודעים שזה הרבה, ולא רוצים שיהיה חסר, מעדיפים שיישאר, מאשר שפתאום יישארו כערות ריקות, ומקסימום אחר כך נחלק את זה לכולם בקופסאות של פלסטיק. אז תאורטית אנחנו יכולים לחלק את, לתכנן את זה קצת יותר טוב, אבל מסתבר שיש לזה עוד סיבות לכל ההתנהגות הזאת, ואני רוצה לדבר עם פרופסור ניר אביאלי, מחבר הספר מדינה על האש, שיסביר לנו את התובנות שלו בנושא. ניר, אתה נמצא על הקו?
היי, אני כאן.
היי, שלום, מה שלומך?
בסדר, תודה.
אז בוא תספר לי על הספר ועל מה שגילית.
אני אספר לך על הספר ועל מה שאני מתאר בו, אבל אני, לפני זה, דווקא בתוכנית לתזונה, אני רוצה להציע הבחנה בין מזון לאוכל, בסדר?
אוקיי, הבחנה בין מזון לאוכל, זה מעניין.
כן, דווקא בגלל המקצוע שלך, כן? מזון זה... כן, זה חומרי הגלם, כן, זה יכול להיות חיטה ועגבניות ו...
אוקיי.
ושסק והדברים האלה, וכמובן את זה אנחנו מעבירים ומתרגלים הלאה למונחים כמו שומנים וחלבונים ופחממות, וויטמינים ומינרלים, וזאת התזונה. אוכל זה מזון שעבר טרנספורמציה תרבותית. זאת אומרת, לקחנו את החיטה, הכנו אותה לקמח, ועשינו ממנה אולי פיצה ואולי פיטה עיראקית, ואולי עשינו ממנה ג'ריש ועשינו ממנה קובה, או שעשינו ממנה בורגול.
בורגול, בדיוק.
ברגע שלקחנו את מוצר המזון ועשינו לו תהליך תרבותי, הפכנו אותו לאוכל. ומה שאני עוסק בו ומדבר עליו, זה על אוכל, לא על מזון.
מעולה.
אז זה הדבר הראשון שרציתי לספר.
אני אגיד לך מה זה מזכיר לי, כי סליחה שאני קוטעת אותך, תחזור לספר. שהרבה אנשים אומרים לי, אוקיי, משעמם לי כל יום לאכול ביצה וחצי גביע גבינה לארוחת ערב. זה בטח שזה משעמם אם זה ככה, זה חומרי גלם, כמו שאתה אומר. תעשי מזה פשטידה, תעשי מזה, לא יודעת מה, איזה חביתה, איזה שקשוק, איזה מה, זה ברור שזה ככה, שזה הרעיון בסוף, לקחת את חומרי הגלם ולעשות מהם דברים מעניינים. יש את הדרך הכי פשוטה, בחיטה זה כנראה אולי הבורגול, אבל אחרי שתוכנים את זה לקמח, אז כאילו מקמח אפשר לעשות כמעט כל דבר, אז זה הרעיון. נכון?
כן. מה שאת קוראת לו הדברים הטעימים, אנחנו מיד צריכים להוסיף לזה את הרובד התרבותי.
כן.
טעימים לנו בתרבות מסוימת.
בדיוק, בדיוק. אוקיי, אז ספר.
הדבר הנוסף שאני אגיד אותו בתור פתיחה לדברים שעוד מעט אנחנו מסיימים אותם עם אלה, זה שטעם, ולקח לי הרבה שנים להבין את זה, טעם זה לא תכונה של האוכל. טעים או לא טעים, זה בכלל לא קשור לאוכל. טעם זה דבר שאנחנו לומדים אותו בתהליך תרבותי, כן? זה תוצר של הבנייה חברתית ותרבותית. כשאנחנו נולדים ואנחנו תינוקות, בהתחלה אמא או המטפל או המטפלת הראשיים מלמדים אותנו מה טעים, אמא ואבא ואחים והחברים
בגן. שנייה רגע, אבל גם יש סוג של הסתגלות, הרבה אנשים אומרים שטופו זה לא טעים וזה טעם של מחק, ואחרי שמתרגלים זה פתאום כן טעים.
זה בדיוק התהליך של הסוציאליזציה, נכון? בואי נדבר על סושי, כשאני ואת היינו ילדים, אף אחד פה לא אכל סושי.
נכון.
נכון, ואני זוכר את האירוע הראשון של אכילת סושי בחיים שלי, האירוע מזעזע.
אבל גם קפה זה טעם נרכש להרבה אנשים, קפה פעם ראשונה זה לא טעים.
הכל זה טעם נרכש.
גם בירה לא.
כנראה.
מתוק זה מלידה.
למתוק ולשמן כנראה, יש ויכוח אם מתוק ושמן זה באמת העדפה.
מתוק בטוח, כי זה חלב של אם.
כן, ושמן זה גם, חלב אם הוא שמן ומתוק. אבל מפה והלאה מתחילה התרבות לעבוד, ואז אנחנו מתחילים לעשות טרנספורמציות. אוקיי. עכשיו נדלג לנושא שרצית לדבר עליו, וזה הגודל של המנות הישראליות.
נכון.
אז אחד האתגרים שהיו לי בכתיבה של הספר, ניסיתי להגדיר את המטבח הישראלי. עכשיו, איך מקובל להגדיר את המטבח הישראלי? באו מהגרים יהודים מכל העולם, הגיעו לכאן, הביאו איתם את המטבחים שלהם, מטבחים שזה, המטבחים היהודים היו ורסיות כשרות של המטבחי עוני, כי היהודים היו עניים ומסכנים בגולה, רובם, לא כולם. אבל כולם רצו להיות רוטשילד ושארו, לא הייתי רוטשילד, הם לא היו רוטשילד.
אבל לא היית אומר שמטבח מסוים ניצח, למשל, הייתי אומרת שהמטבח הפולני נדחק לפינה.
רגע. לאט לאט, בואי נדבר על התהליך, זה לא רק הסוף שלו, נכון? כי הסוף שלו הוא רק היום, עוד שבוע זה ישתנה.
Okay.
הם הביאו אותם לפה, פה הם פגשו את מזג האוויר המקומית, התוצרת המקומית, ואז זה מיד מתחיל להיות פוליטי. אפשר להגיד, פה הם פגשו את המטבח הפלסטיני, או הערבי, אבל את יודעת, יש אנשים שאומרים, אין כזה דבר פלסטינים, אז אין להם תרבות, ולכן גם אין להם אוכל.
טוב,
מי ששמאלני אומר, יש להם את כל הדבר, בטח שאני אכנס לזה.
לא.
זה פעולה פוליטית.
פוליטית, לא צריך
להגזים. לא, נכון. אין אכילה אז נמשיך. ואז בעצם המטבח זה המטבח הישראלי, זה אוסף של הדברים האלה שהמהגרים הביאו, מפגש עם התרבות המקומית, התערבב, עשו חמין או שקשוק, אני המטבח הישראלי.
אוקיי.
ההגדרה הזאת היא מאוד נכונה, כן? אבל היא לא מאפיינת את המטבח הישראלי.
מה מאפיין?
אין מטבח בעולם שהוא לא תוצר של הגירה, מפגש עם תרבות מקומית. אני עבדתי הרבה שנים בווייטנאם, על המטבח הווייטנאמי, הוא נוצר באותה צורה. תחשבי על המטבח האיטלקי, נוצר באותה צורה. איזה מטבח
אבל לא רגע, מה שאתה בעצם אומר שהמטבח הישראלי זה מה שאחד מהמאפיינים שלו, עזוב כבר כרגע את המזון עצמו, את האוכל עצמו, זה כמויות?
אז פה הניסיון שלי לאפיין את המטבח הישראלי, אמרתי בואו ננסה לחשוב לא רק מה אוכלים, אלא איך אוכלים.
כן.
ומה שהסבירו לי, מאות אנשים מומחים לתחום ואנשים שפשוט חיים פה ומסבירים לי את העדפות הקולינריות שלהם, והתצפיות האתנוגרפיות שעשיתי כי אני אנתרופולוג, הראו לי שהעיקרון המארגן של המטבח הישראלי שישראלים רוצים מנות גדולות, הם רוצות שהן יהיו לא רק גדולות אלא גם שלא יהיה להם הרבה כסף.
נכון.
וכל הסיפור של האיכות משני. ולא שלא אכפת להם האיכות, אבל האיכות היא משנית.
כלומר, עדיף כמות שלה. באיכות יותר נמוכה מאשר קצת באיכות גבוהה לישראלים.
למשל, בצורה מאוד מאוד, בצורה מאוד, מאוד ברורה.
בוטה, ואם כן.
תבדקי איך עושים את ההתאמות בכל מקום בישראל, נגיד בטבחים שבאים מחול, ותמיד אתה מגדיל את, את המנה, משנה את היחס בין הפחמות לחלבון למשל, אבל הופך, נגיד אתה מביא סושי, כן? הסושי יצא מיפן בגודל מסוים, עבר בארצות הברית, שם קיבל סטרואידים. הגיע לארץ, פה אמרו, זה לא מספיק הדבר הזה, צריך להיות הרבה יותר גדול, הרבה יותר אורז, הרבה יותר דחוס, והרבה יותר חלבון.
אם אני אסע ליפן זה לא אותו דבר.
ממש לא.
הבנתי.
אבל טונה אדומה עולה, אני לא יודע מה, 200-300 קילו, 200-300 שקל לקילו, אבל טונה מקופה עולה פחות.
אז אני לא הבנתי עדיין למה אנחנו לוקחים מנות גדולות כאילו ומתפשרים על ה...
טוב, אז לזה יש כמה מקורות. קודם כל יש את ההיסטוריה היהודית של עוני וחולשה.
אוקיי, אז חשש מזה שלא יהיה מה לאכול.
שהוא מלווה אותנו מאז, מזה 2000 שנה.
כן.
והשיא של זה היה בשואה.
כן.
ובואי נזכור את זה שבישראל לא משנה אם המשפחה שלך היא באה מאירופה או היא באה מכל מקום אחר.
כן.
הפוסט טראומה של השואה היא משותפת לכולנו.
נכון.
כל הזמן מוזנת עוד ועוד ועוד. זה לא סתם שמלחמת 7 באוקטובר, כל הזמן משלים אותה לשואה. נכון. כי זה הרפרנס.
ומה יש עוד סיבות?
אז הרעב הזה שצריך איכשהו להסביע אותו. ובנוסף השפעות תרבותיות. למשל, מי שהגיע מתרבויות מוסלמיות שבהם נימוס, הנימוס אומר שהשולחן צריך, האוכל צריך להישפך מהשולחן. ואם האוכל לשולחן נגמר, העלבת את האורחים, לא היית מרח מספיק טוב, אז צריך לפוצץ על השולחן. אז השילוב של הצורך הזה להסביע רעב של כל כך הרבה שנים, ושואה, ופחדים שלא יהיה מספיק אוכל, לצד התחושה הזאת שאירוח נאות, זה אירוח שבו השולחן הוא עמוס, באחד הרעיונות, אז שאלתי מישהי, למה ההורים שלך מגישים כל כך הרבה אוכל לארוחה, לא חצי מזה הולך לפח, אז היא אמרה לי, מה אתה לא יודע, במרוקאית אין מילה לקצת.
לא, אבל אני אגיד לך משהו, אני הרבה פעמים, אני אמרתי שכאילו, אמרתי לעצמי ברוחות משפחתיות, שאני סתם מכינה וזורקת אחר כך, ואני גם עובדת הרבה ותורחת הרבה, וזה נורא מעצבן אותי, כי אני שונאת לעמוד במטבח, ואני אכין פחות מראש. ואז באמת שהכנתי פחות מראש, וכמעט חיסלו את הכל שם, הרגשתי לא נוח עם עצמי, אמרתי, אוי, בטח היה חסר, אם הייתי מכינה עוד, היו אוכלים עוד, אז כאילו, אני מעדיפה שישאר.
אבל זה לא קשור. כי את, שני דברים, אני אגיד לך למשפחה שלך שאני לא מכיר אותה, אבל אני אנחש.
אוקיי.
את מתאמת עם האחים והאחיות שלך, או עם הגיסים והגיסות שלך, מה מביאים?
לא, אני מביאה, אני מכינה.
את מכינה ואף אחד אחר לא מביא?
נגיד. שאני אמורה להכין, אז אני לא אומרת להם, כי הרבה פעמים אני כותבת מה יהיה מראש, כאילו שידעו שיתאים לאלה שהם גם מצליאק, גם עם הלא אוכל מבינות, גם
הזה. אבל פרויקט החיים שלך הוא לשכנע אנשים לאכול פחות.
לא, לא נכון. לאכול יותר, אבל את הדברים הנכונים, אל תגיד. אצלי בדיאטות אוכלים המון. כי תאכלו כמה שאתם רוצים חופשי, אבל את הדברים הנכונים, זה כשאני בראש של דיאטה לאנשים אצלי בקורס בפייסבוק. אבל כשאנשים באים מהמשפחה וכולם רזים מאוד, בדיוק, אני רוצה לפתם אותם. אולי אתם לא אוכלים טוב במשך השבוע.
למרות שאת יודעת שזה לא טוב לפתם אותם ושזה פוגע בבריאות שלהם.
למה? אבל אם זה דברים בריאים מאוד, כי נוע, טופו, עניינים, פסטה, מקרח חדשים.
גם את זה צריך לאכול בכמויות.
צודק, צודק, אבל אני מעדיפה שישאר ושאני אעיף או יחלק לקופסאות, מאשר שאני יכין וישאר יהיה לי קערות ריקות, ואני ארגיש שלא הכנתי מספיק.
אז ענית לעצמך על התשובה, נכון? זאת היא עדפה תרבותית, את שאלת...
לא יודעת אם תרבותית,
אני... למה אנחנו זורקים? והנה ענית לעצמך, את בעצמך מספרת איך את מכינה המון אוכל, ואת אומרת, אני מעדיפה לזרוק?
כן, השאלה היא למה אני עושה את זה, אז אתה אומר שזה...
אז גם עלייך, כנראה יושבים, יושבות 2000 שנה של גלות ורעב, וטראומה, ושואה, ורצון להיות נדיבה ולראות טוב, וכל הדברים האלה ביחד מופיעים על השולחן שלך. אבל אם תחשבי על זה, אבל אני כן אציע על זה עוד צעד אחד קדימה, אני חושב שאם אנחנו צריכים לאפיין, אם יגידו לי, תאפיין את החברה הישראלית על רגל אחת, אני אגיד שהעיקרון המארגן שלנו הוא שאנחנו לא פריירים של אף אחד.
תכלס, לגמרי.
ובגלל שאנחנו לא פריירים של אף אחד, הסיפור הזה של להכין מנות גדולות וזולות ולוותר על האיכות הוא בדיוק הביטוי של זה.
צודק.
כי בכל מסעדה שאת הולכת אליה, או בכל אירוע שאת הולכת אליו, נגיד אירוע שהוא מקצועי, כן? אז יש אורח שהוא לא פרייר של אף אחד, אבל יש גם מארח שהוא לא פרייר של אף אחד.
תכלס, נכון.
אז איך מאזנים בין הלא פריירות של זה ללא פריירות של זה, נותנים מנות גדולות וזולות, מבטרים על איכות וכולם מבסוטים.
וזהו, וכולם מבסוטים. תגיד, אבל איפה מוצאים את הספר שלך, מדינה על האש בשביל ללמוד עוד, איפה הוא נמצא?
הוא נמכר בחנויות.
בחנויות.
בספריות, וכולם מוזמנים לקרוא.
בהחלט. אני
תרגמתי אותו מאנגלית לעברית, והורדתי את כל המרכיב האקדמי הכבד, כדי שהוא יהיה נגיש לקהל הישראלי, וכדי שהם יענו לקרוא אותו.
אני הולכת לקנות. מדינה על האש, פרופסור ניר אביאלי. תודה רבה, רבה, רבה.
תודה רבה, ושבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום. טוב, אנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע שלנו, ולפני שאני אדבר עם משה סעדון על דלעת, אני רק חייבת להגיד לכם, אני לא יודעת מתי זה עונה, אבל אני כל השנה אני אוכלת דלעת, ואני כל כך, כל כך, כל כך אוהבת, וזה כל כך טעים ומסביע, וריח כזה של בישולים בכל הבית. אני אוהבת בעיקר דלורית, למרות ששימו לב, יש בה יותר קלוריות מאשר בדלעת הרגילה. יש לנו דלעת הרמונים, דלעת ספגטי, דלעת יפנית, בכולן, כולן, עתירות בוויטמין A, שחשוב למערכת החיסון שלנו ולראייה, עתירות בוויטמין C, בוויטמינים B, באשלגן, בסיבים תזונתיים ש... עוזרים למניעת סוכרת ועוזרים לפעילות המעיים שלנו, בסביבות 40 קלוריות ל-100 גרם, אפשר להכין ממנה מרקים, אנטיפסטי, תבשילים וגדרות, פסטה ספגטי מדלעת ספגטי, כינוחים אפילו יש מדלעת פיילת, כל מיני פנקקים, שייקים מדלעת, יש את הזרעי דלעת שהם במקום הראשון מכל המאכלים בתחולת האבץ שלהם, וגם אפשר לעשות צ'יפס דלעת, מתכון של קלרית מקורס הדיאטה שלי, שפשוט שמים את זה עם ספרי שמן ומלח גס במתגן אוויר חם, וזה יוצא ממש צ'יפס דיאטטי לחלוטין. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד על דלעת? בשביל זה אני רוצה לדבר עם משה סעדון. שלום משה. הוא ירד מהכפור, הנה, התייאשת ממני?
אתכם, לא ירדתי.
יופי. פחדתי שהתייאשת ממני מכל הדיבורים שלי.
לא, מה אתם, אני מקשיב בקשב רב, גם לאחרים, זה בסדר גמור.
תודה רבה רבה. אז תגיד, אז אוקיי, אז מתי זה עונה של הדלעת?
עונה של הדלעת, יש פחות או יותר שני מועדים. יש את המועד הראשון. זה בסתיו ששותים דלעת מזנים שונים מהדלעת שותלים עכשיו באביב.
כן.
אז יש לנו דלעת, זן אחד שנקרא נפולי, כנראה זה זן מאיטליה.
כן.
זן השני פרובנס, זה גם מצרפת.
אבל אתה מדבר על הענקיות האלה שהן בגודל שלי?
כן, ואני מדבר על הזן הכי נפוץ והכי הולך בארץ, שהכי אוהבים אותו זה הטריפולי, הזן הגדול הזה שכל דלעת יכולה לשקול
50 קילו.
50 ו-70 ואפילו 100.
מה אתה אומר? יותר ממני.
יותר, כן, הרבה יותר.
אבל תגיד שנייה, רגע, אז מה עושים? אתה בעצם, אתה חותך את זה לפני השיווק, או איך? כי אי אפשר לסחוב את זה ככה.
אנחנו ככה שותלים את הדלעת עכשיו, אנחנו בימים אלה ממש בשתילה ובזריעה עכשיו.
מהזרעים של הדלעת, מה שאני קונה לפצוחים?
כן, מהזרעים, לא, זה מה שקונים לפצוחים, זה לא אותם זרעים מהדלעת שמגדלים, דעתי זה זר שגודל לפצוחים, לא מגדלים את זה בארץ.
הבנתי.
בארץ מגדלים רק זנים, מה ש... מגדלים זרים בבישול, או לכל מה שאמרת קודם שאפשר לעשות עם זה. אבל אנחנו זרעים מפיקים...
ומזרע זה יוצא את 50 קילו זה.
בבקשה?
וזה יוצא מזרע, יוצא בסוף דלעת של 50 קילו.
50 קילו.
תוך כמה זמן?
הכי גדולה שגידלתי פה, שקלתי אותה, אני אומר לעובדים שלי, מי שיביא את הדלעת שעושים, הכי גדולה מקבל מתנה. אז הם דואגים לחפש.
מה המתנה?
השנה שעברה 101. מה המתנה?
כן.
מתנה לבחור, לא דלעת.
כן. תקשיב שנייה, רגע. כמה זמן זה מהזרע ל-50 קילו?
אנחנו ככה, הנה עכשיו אנחנו שותלים בימים אלה ממש, והסיף של זה ביולי, סוף יולי. עשית החשבון, זה כמה
חודשים. 4 חודשים זה חודש, וואו, זה צומח מהר.
לפחות, כן.
תגיד, מה עם הדלורית, שהיא הרבה יותר קטנה הרי?
דלורית, דבר נפלא, יש כמה זנים של דלוריות, וזה גם, באותם מועדים אנחנו גם מגדלים את זה עכשיו.
כן.
וזה, האמת היא, מי שקונה לבית דלעת דלורית, לפעמים מעדיפים דלורית, כי זה יותר אישי.
נכון.
יותר אישי, יותר טעי.
וזה גם...
יותר מתוק, יותר טעי.
זה גם סגור, אז זה נשמר לי כמה חודשים, אני חושבת.
אם את קונה ואת לא פותחת, נכון? שומר את זה בבית. גם הוא יכול להתפגם. הכי טוב אולי, מי שקונה דלורית הביתה, שישטוף את זה עם סבון טוב, ואני אשמור את זה. אחרת יש בזה, בסופו של דבר יש שם כל מיני פטוגנים כאלה ואחרים שעושים בלגן, בסוף יעשו בלגן.
אז רגע, לא הבנתי, אם אני שקונה דלורית, אני צריכה לשטוף אותה עם סקוטש כזה לייבש, ואז אני יכולה לשמור כמה שאני רוצה?
הרבה יותר, אני תשמר הרבה יותר זמן.
וואלה.
כן, כי אנחנו, כי בסוף היא באה מהשדה.
כן.
אנחנו לא רואים מה שיש עליה, מה מחכה. מה יש על הקליפה שלה? יש דברים שמתפתחים להתפתח.
אבל זה קליבה נורא 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 אהבה.
נכון, אבל יש עדיין אהבה ועובדה שנרכבים. אנחנו כשעושים את הדלורית, לצערי הרב, אנחנו, אין לנו כרגע, אני מחפש דרך שהיא תשמר יותר, לטבול אותה בשבוע חומר כזה או אחר, ולשטוף אותה כדי שהיא תשמר יותר. בסופו של דבר אנחנו ממלאים מכלים של דלוריות, 400 קילו מכל, בסוף נשאר מזה רק 200 קילו, חלק מזה נרכב.
עד כזה כך? חצי נרכב?
כן, כן, הרבה מאוד נרכב. יש לנו כיוון לשנה הבאה מה לעשות, ותקווה להצליח, כן.
טוב, מעניין. תגיד...
יש עוד דלעת הרמונים.
זהו.
דלעת הרמונים זה יותר נישה, אני חושב, זה מעט מאוד, מגדלים את זה, לא הרבה, אבל גם שם, מי שקונה דלעת הרמונים, שיקנה, שיראה שאיך יודעים ממי בשלה או לא.
איך?
פשוט לראות שיש לה קטן, כתום באיזשהו צד של, של, של הפה.
וואלה.
אם אין לה כתם כתום, סימן שכתפו אותה לפני הזמן, היא לא בשלה, אפשר לאכול אותה ככה, אבל הטעם שלה הוא שונה מאשר לו הייתה בשלה כמו שצריך.
תדלת הרמונים בשלה... אבל כאילו, פשוט לחתוך לשתיים ולשים בתנור, נכון?
נכון, לשתיים ולשים בתנור, לחתוך לפרוסות, לפרוסות דקות לשים בתנור, ואז אפשר לאכול זה עם הקליפה אפילו. מצוין, אחלה דבר.
תגיד, ודלת ספגטי, אתם גם מגדלים?
ודלת ספגטי, אני מכיר, לא מתעסק עם זה, לא מתעסק שוב פעם, זה נשע, אנחנו מתעסקים יותר דברים, שאתה כותב, שולח, גידלנו בעבר, לא משנה לאיזה רשת שיווק, לא משנה כרגע איזה רשת, ובסוף כן לקחו ולא לקחו, אז לא צריך, אנחנו לוקחים, בסוף עושים דברים שהולכים, שכולם אוהבים, ויש כאלה עושים את הדברים האלה, כי זה נשאר, מתאים עליהם, חקלאים קטנים יותר, אנחנו לא, אני מגדל קרוב ל-400 דונם דלעת, 400 דונם דלעת, זה המון, זה המון,
זה המון.
לא יכול להתעסק עם, נישות, נישות לא, משאירים את הנישות לחקלאים הקטנים.
תגיד, עוד מעט פסח, דלעת זה אחת מהברכות, לא? אם אני טועה.
פסח לא, הברכות זה בראש השנה.
בראש השנה.
אבל בפסח, כן. בפסח יש כאלה דעות שעושות מהם מאוד, מחכים לפרי הזה, קצת לפעמים חסר, ויחסר השנה בטוח.
אוי. למה? מזג אוויר?
לא, לא, השנה, הגידול שהיה בקיץ הקודם, לא נשאר מנו הרבה, הרבה מאוד, אצלנו לפחות הרבה, לא רק אצלי, אני שואל את החקלאים האחרים, הרבה מאוד פרי מרכב, וחסר, חסר, חסר דלעת, ואחת הסיבות, אני לא יודע אם זאת הסיבה האמיתית, אבל כנראה שהיה קיץ מאוד מאוד חם שנה שעברה,
כן.
מאוד חם, ויותר מהממוצע, כמו שעכשיו אין גשם, כמו מעל מפתח לממוצע, רגיל, ולכן כנראה, כנראה זאת הסיבה, כי אני לא מבין, אני שנים עושה את זה, פה ושם נרכבים, אבל לא ברמה
של השנה, הבנתי. טוב, אז למדנו הרבה, משה סעדון, תודה רבה רבה רבה.
זה חשוב, אני שקול עם דלעת הרמונים, לראות שיש לו כתם כתום באיזשהו מקום.
זה טיפ חשוב, חשוב, חשוב. תודה רבה רבה.
רגע, אני יכול לשאול אותך שאלה בלי כל קשר?
כן, מהר.
אם יש זמן, לא, לא, כן.
מעניין אחרי שמה השאלה, מתי אני באה לאכול ארוחת ערב?
זה, לא, זה בפרטי. יפה מאוד. שאלת שאלה טובה, ואת תתני תשובה בהזדמנות. על כל פנים, כשאת מדברת על ירקות שיש להן תכונות מאוד טובות, כמו בצל שדיברנו על זה פעם שעברה או שום, האם יש הבדל, אם התכונות נשמרות, האם יש הבדל בין זה, אם אתה אוכל זה חי או מבושל?
בדלעת אין כמעט הבדל, הדבר היחידי שמתפרק בכמות משמעותית בחימום זה ויטמין C, ובדלעת היתרונות שלה, יש בה ויטמין C, אבל היתרון המשמעותי שלה זה ויטמין A שלא נהרס בחום, יש בה סיבים תזונתיים שלא נהרסים בחום, יש לה ברזל, השלגן מגנזיום שלא נהרסים בחום, אז רוב היתרונות נשמרים ואפילו נספגים יותר טוב, אז כדי להשלים ויטמין C, אחר כך פשוט אוכלים איזה חתיכת פלפל אדום או עגבניה.
אוקיי.
יופי, תודה רבה רבה.
כל טוב, שבת שלום.
תודה, כל טוב. נתראה. ביי, להתראה. אוקיי, ואנחנו פינת מנשנשים סדרתיים. היום אני רוצה לדבר איתכם על מה קורה לגוף כשאוכלים שיבולת שועל כל בוקר. ואולי אני גם ממליצה לכם לאכול בערב לפני הנשנוש, או בזמן, סליחה, בזמן הצפייה בטלוויזיה במקום נשנוש. קודם כל חשוב לדעת שיבולת שועל היא אחת הפחמות הכי טובות שיש. היא מפחיתה את הסיכון להמון מחלות, למחלות לב, לשובץ מוחי, לסוכרת סוג 2, עוזרת לירידה במשקל, עוזרת למנוע קפצות ברמות הסוכר בדם, ולכן מסביעה לזמן ארוך. יש בה ברזל, מגנזיום, סלניום, אבץ, סידן, זרחן, מפחיתה את הכולסטרול בדם. והיה מחקר שהראה שאנשים שצורכים באופן קבוע, שיבולת שועל יותר מצליח להם בתהליך לירידה במשקל. האם לשלב שיבולת שועל כל יום? התשובה היא חד משמעית, כן. המלצות הן לאכול אותה בבוקר במקום ארוחת בוקר, אבל אני חושבת שאם תכינו אותה, בגלל שהיא קלה לעיכול, אם תכינו אותה בתור נשנוש לילה מול הטלוויזיה, אתם תרוויחו את כל היתרונות הבריאותיים כנשנוש סופר בריא, שגם עוזר לעלייה בסרוטונין ובמלטונין, ועוזר לנו להירדם טוב. אז מול מה לאכול דייסת שיבולת שועל, אני שואלת את מיכל קדוש שלנו, עורכת ומפיקת הפודקאסטים של רדיו 103, וביקורות סרטים. מה שלומך מיכל?
מה העניינים?
מה שלומך?
בסדר, אגב, אני אוכלת שיבולת שועל מבושלת ומלוכה. אני אשלח לך מתכון בפרטי.
מה זה מלוכה? מה זה, לא הבנתי, מלוכה? אני מוסיפה מלח?
גבינה בולגרית ומבושלת קורקום, כמון, אני...
קורקום לשיבולת שועל? מה המקור של המתכון הזה?
אבא שלי, הוא עושה עם זטר ושמן זית.
ומאיפה הוא?
אני לא יודעת אם זה מרוקאי, אבל זה משהו שהוא סיגר.
וואלה, איזה קטע. אצלי זה כאילו כל כך מתחבר למתוק, עם קינמון ואבקת חלבון, ואני לא יודעת, ופירות או אגוזים.
זה נראה לי הגיוני יותר.
כן, אבל לך תדעי, אני אשמח לנסות.
שלח לך.
כן, כן, כן. ותמונה.
בטח, בטח.
כן, יופי.
בעיקרון, מולמן הנשנש השבוע, יש לנו שתי סדרות, אחת ישראלית, שנקראת שבאבניקים, היא מאוד מוכרת.
נכון, הבנים שלי היו מרוצים, ואני לא הסתכלתי.
אני אגיד לך, זה ממש כיף, אני ראיתי את זה קצת אחרי כולם, כי היא עלתה ב-2017 והיא הגיעה לנטפליקס רק ב-2024, אז איפשהו בין לבין.
אנחנו רואים רק בנטפליקס, אני מבינה.
אז הנה, עכשיו אפשר.
כן.
בעצם ארבעה בחורי ישיבה, שגם השם שבאבניקים זה בעצם כינוי לסוג של נערי שוליים. אז כאילו הם לא בדיוק, אבל הם לא מתיישרים עד הסוף עם מה שיש להם בישיבה, והעונה הראשונה... הם בתוכה, ועדיין לא בדיוק מסתדרים, וצריכים לנווט, וגם העניין של השידוכים וזה, אני לא אגלה, אבל בעונה השנייה הם לא יהיו בה. ובוא נגיד, אתם תגלו מה קורה בין לבין, אבל יש שם מלא שחקנים ישראלים, זו סדרה שהיא נורא מחברת, כי היא גם כיפית, והיא גם כזה, אתה יודע, ששומעים על הסיפור של החרדים בתקופה האחרונה, זה באמת בהקשרים קצת אחרים.
אוקיי.
יש לנו הזדמנות גם להתחבר, וגם ממש כיפית.
מהממת. יופי, כל הכבוד, אנחנו ננסה.
מעבר חד מאוד, מאוד מאוד, יש את מדוזה, סדרה קולומביאנית, סוג של מותחן, כאילו הרגשתי שזה סוג של נרקוס פוגש קומדיה רומנטית.
אוקיי.
זה בעצם, אנחנו נכיר שם את ברברה, שיש לה סוג של עסק משפחתי, מין תאגיד כזה, שנקרא מדוזה, ואז יש איזה פיצוץ ביחטה שלה, ואז צריכים להבין מה קורה, בדרך היא מתאהבת באיזה בלש שעוזר לה, ויש להם די הרבה
אולימפים
קולומביאנים מפחידים. זה גם נחמד.
זה בנטפליקס.
כן, אם נגיד עם שבאבניקים זה לבוקר צהריים, אז השנייה המדוז הזה לשעות הערב המאוחרות, אחרי שיבולת שועל.
למה מאוחרות? זה מרדים?
לא, זה לא סדרה שהיא מיועדת לכל המשפחה. אבל היא כיפית, היא מאוד נחמדה.
בטח, תודה רבה, יופי, אז מדוזה ושבאבניקים.
נכון.
יופי. תודה רבה, מיכל. אני מחכה למתכון. תודה רבה.
תודה.
יש לנו מאזין על הקו. שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
זה גמור. את שמעת אותי?
בטח.
קודם כל, רציתי לשאול לגבי בטטה, זו פחמימה מורכבת?
כן.
אוקיי. עכשיו, יש איזה בעיה או סיכון לאכול אותה כשהיא טריה, או שחייבים לעבור אותה איזה בישול?
אז רק שם, בוא נגיד קודם כל, מה זה פחמימה פשוטה ומורכבת? פשוטה זה סוכרים שמפורקים ומגיעים בצורה של סוכרים בודדים, וכשאתה אוכל דבר כזה, אתה מרגיש את הטעם המתוק בפה מיד. ופחמימה מורכבת זה סוכרים שמחוברים אחד לשני לשרשרת ארוכה כזאת, וזה מונע מאיתנו להרגיש את הטעם המתוק ברוב המקרים. ואז שזה מגיע למעיים, במעיים שלנו זה מתפרק לסוכר בודד, אבל בסוף התוצאה של כל הפחממות זה גלוקוז, בסוף אחרי הפירוק כולם הופכים לגלוקוז, גם אם הם הגיעו בתור סוכר בודד וגם אם הם הגיעו במחוברים אחד לשני. ההבדל הוא בקצב של העיכול. עכשיו, בטטה היא יכולה להכיל הרבה פחמות מורכבות, ומכילה איזשהו אחוז של סוכר, אם אני לא טועה בערך 7-8 אחוז סוכר, ומורגש הטעם המתוק שלה. בעיקרון, גם בתפוחי אדמה וגם בבטטה, הבישול חשוב בשביל איזשהו תהליך של פירוק המילנים מסוימים, ופירוק חומרים אחרים שמקשים על העיכול. זה עלול לעשות כאבי בטן אם אוכלים את זה בכמות גדולה סתם כמו שזה. אפשר, אבל זה עלול לעשות כאבי בטן להרבה מאוד אנשים.
זה כולל, סליחה, בישול זה כולל גם בישול במיקרו?
כל חימום כלשהו שאתה תגיע לרמה של אפשר לאכול את זה כי זה רך,
אוקיי,
אז זה עדיף במקרה של תפוחי אדמה ובטטות.
שאלה נוספת בבקשה, לגבי קווקר.
כן.
אני מבין שהוא, יכול להיות שהוא סוג של חוסם, של ספיגה, של מינרלים או ויטמינים, זה נכון?
לא.
או יוחדים אותו בשעה מסוימת?
תראה, יש הרבה סוגים של סיבים תזונתיים, וכל מיני חומצות מסוימות, שנמצאות בכל הצמחים, לא רק בשיבולת שועל, בעיקר זה סיבים מסיסים, שנמצאים גם באורז מלא, ובחיטה מלאה וכו', וכל מיני פיטטים ואוקסלטים, שהם כביכול קושרים קצת, מינרלים כמו סידן וברזל, וקצת מעכבים את הספיגה. הרוב זה נספג בסוף, כאילו אחרי קצת יותר עיכול, וחלק בכמות מאוד מאוד, אחוז מאוד מאוד נמוך, לא נספג בכלל. אבל עולה השאלה אם בגלל זה לא לאכול משהו, ותשובה היא חד משמעית, אין הנחיה כזאת, לא לאכול שיבולת שועל, כי יש בה את הסיבים האלה, או לא לאכול לחם מלא, וכן לאכול לחם לבן, בגלל שיש בהם סיבים, זה הפוך בדיוק, הסיבים הם טובים, הם מצוינים, הם מונים מחלות מים, הם מונים סוכרת, מונים מחלות לב, מונים את כל המחלות בעולם בערך, וכל כך כל כך חשובים, שגם אם זה אומר שפחות קצת יספג לגוף, זה לא משמעותי לעומת היתרונות. אז בבוקר, בערב, זה לא משנה מתי, חלק קטן, באחוזים קטנים של פחות מ3%, לא יספג לך, וחלק יספג יותר לאט, הוא יספג בסוף, אבל אחרי קצת יותר עיכול, אבל זה לא סיבה לא לאכול את הדברים האלה, שום דבר, כאילו לא רק שיבולת שועל, יש בה עוד כל מיני סיבים, בית הגלוקן.
אולי להרחיק אותם ממזונות אחרים.
לא, שיבולת שועל בעצמה, על עצמה, אפילו את המגנזום שבתוכה יש, גם אם הוא יספג לך יותר לאט, או חלק לא יספג, זה לא משנה. לא להרחיק שום דבר משיבולת שועל, כלום.
הבנתי, מעולה. תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה. מאזין, יש לנו פרסומות אחרי זה או לא? כן, שלום, יש לנו מאזינה לקו.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, אני נהנית לשמוע את התוכנית שלך.
תודה רבה.
רציתי לשאול, אני תקועה עם משקל של 20 קילו כבר מעל 8 שנים, מנסה כל מיני דברים, כל מיני דיאטות, כל מיני... ולא מצליחה לרדת.
אני חושבת שאת פשוט מנסה את הדברים הלא נכונים, כי אחרת הייתי יכולה לרדת כבר מזמן, כי אין דבר כזה שהגוף לא מגיב, פשוט לא עשית מה שצריכה.
כן,
מן הסתם. אז מה השאלה?
השאלה מה היית מנסה להמליץ לי להתחיל, לעשות. ניסיתי דרך אגב להיכנס לתוכנית שלך ולא הצלחתי.
כי אני סוגרת את ההרשמה כשזה מלא, אנשים נזכרים לי ברגע האחרון, מה אני אמורה לעשות? אני אגיד לך, קודם כל, ככה.
אני מרגישה שאני אוכלת בסדר, כאילו.
אוכלת בסדר, זה יכול להיות, כאילו.
חוץ מאחת צהריים.
חוץ מא, אוקיי. אז הנה הפתרון שלך, תוכלי את הבסדר הזה, חוץ מאחרי הצהריים שאתה אותו תשני, והנה את יורדת במשקל. צריכה לבחור איזשהו משהו שאת יודעת שאת תוכלי להתמיד בו לאורך זמן, לקחת איזושהי שיטה, שאת יודעת שאת תעשי אותה לזמן קצר וכביכול תסבלי ותחכי שהתפריט או התהליך שאת עושה יגמר, כי זה קשה לך וכי לא כיף לך, ואת רק עושה את זה לטובת ירידה ואחר כך את תשמרי, זאת טעות. כי אנשים יכולים לסבול לתקופה מסוימת, ולדעת שזה נגמר מתישהו, ולהמשיך לסבול כי זה נגמר מתישהו, אבל אחר כך ברגע שמסיימים, את התהליך הזה לא רוכשים שום כלים להמשך של התהליך. ואז מה שקורה זה שחוזרים להרגלים הקודמים, ובעצם עולים את הכל בחזרה במשקל, ואז בשביל מה עשית את זה בכלל, בשביל מה סבלת, בשביל מה. אז צריך לעשות איזשהו משהו שאת יודעת שאת תוכלי להמשיך איתו לאורך זמן. אם זה אומר לעשות תפריט מאוזן, שכן כולל תניש נושים שיהיו בשעות אחרי הצהריים אצלך, אז אין בעיה לעשות את זה, אפשר לתכנין תפריט, שכולל את כל מה שהגוף צריך מבחינה בריאותית, ואת הנשנושים, נגיד אפילו את כל שלושת הנשנושים שאני בדרך כלל ממליצה עליהם לשים אחרי הצהריים, זה מעולה, אין עם זה, זה בעיה.
מה מבחינה... זה שלושת הנשנושים שאחרי
הצהריים? בתפריטים, נגיד בקורס שאני נותנת, אז אני נותנת המון סוגים של תפריטים, אבל בכולם יש אופציות לשלושה נשנושים. כמובן לפי סוג התפריט. נגיד בתפריט בסיסי יש... נשנוש בבוקר, מתישהו בין הבוקר לצהריים, אכלת בבוקר, ארוחת בוקר, אז יש לך נשנוש ביניים, יכול להיות קריך, יכול להיות יוגורט, יכול להיות שקדים, יכול להיות עוגיה, יכול להיות פרי, יכול להיות מיליון דברים, אני נותנת רשימה ארוכה. אז, ואז יש לך ארוחת צהריים, ואז יש לך קפה עם נשנוש עוד אחד, ואז יש ארוחת ערב, ואז יש עוד נשנוש מול הטלוויזיה. נגיד שאת אומרת לעצמך, אוקיי, אני בבוקר מסוגלת לוותר על הנשנוש, פחות צריכה אותו, אני צריכה אבל אולי פחות, ואני מסתפקת במקום זה ב, לא יודעת מה, ירקות חתוכים, ובערב אני מוכנה לצחצח שיניים אחרי ארוחת ערב, אז את אומרת לעצמך, אוקיי, אני אשים בשעה שקשה לי, שזה אחרי הצהריים, את כל שלושת הנשנושים, גם שתי אוריאו, וגם קרמבו, וגם אני לא יודעת מה, שלושה ארטיק דיאט, אני לא יכולה להגיד לך כרגע ספציפית, כי אנחנו בשידור בתוכנית ולא ב... אתה מה תפריט אישי, אז אני לא יכולה לשאול אותך את כל השאלות שאני צריכה. אבל הרעיון הוא שאת יכולה לרכז בשעה שקשה לך את כל הנשנושים ולהגיע לתפריט שהתוצאה שלו היא אותו דבר, 1,000 קלוריות. אין דבר כזה שמישהו לא יורד מ-1,000 קלוריות. יורדים, מ-1,000-1,200 קלוריות יורדים. כל אחד בקצב אחר, יש כאלה שירדו לאט.
יש דרך להיפגש איתך? כי יש דרך ל...
לא, אבל את מוזמנת להירשם לקורס הבא שיהיה כנראה אחרי פסח, אני אפתח הרשמה בקרוב. בכל מקרה, את יכולה לנסות להעביר את כל הנשנושים לשעות הקשות, להישאר על אותו ערך קלורי, ולאט לאט לצבור ירידה. עוד בעיה של הרבה אנשים זה חוסר סבלנות. אני נתקלתי באנשים שירדו 300 גרם כל שבוע, ויש גישה אחת שאומרת, יש, ירדתי 300 גרם, כל הכבוד לי, אני מרוצה. ואז אחרי עוד שבוע ירדו עוד 300 גרם, ואומרות, יאו, יופי, הג'ינס פחות לוחץ עליי, איזה כיף. ואחרי שבוע ירדו עוד פעם 300 גרם, ואומרות, יאו, כל הכבוד לי, עשיתי מה שאני יכולה, וזו תוצאה שהיא גם תוצאה. ואחרים אומרים, מה? ויתרתי על קרואסון, ויתרתי על שניצל, ויתרתי על פלאפל, וירדתי רק 300 גרם? איזה עצבים, אני לא עושה דיאטה רק 300 גרם, זה לא מספיק לי בשביל כל ההשקעה שלי, מה לא אכלתי, לא אכלתי, לא אכלתי, מסתכלים על מה לא אכלו ולא מסתכלים על מה כן אכלו, ואז מתיישבים ועוזבים את התהליך. אלה, הם כמו שאת אומרת, 20 קילו, 20 שנה ולא יורדים כלום. כי מתיישים מקצת, ואנשים אחרים שבאותו זמן, כמו שאת עלולה, או אני לא יודעת אם זה המקרה אצלך, להתייאש מירידות קטנות, אנשים שלא היו מתיישים מירידה קטנה, וצוברים 300 ו-300, ויש לי מלא דוגמאות כאלה בקורס, עוד 300 ועוד 300 ועוד 300, ופתאום זה נהיה, לא פתאום, אבל זה בסוף נהיה 20 קילו,
הרבה.
או 30 קילו, 11 קילו, 19 קילו, וכל אחד עם מה שהיא צריכה. אז זה דוגמה לאופציה לפעול, אבל אני מציעה שגם אולי אנחנו נמשיך את השיחה בשבוע הבא, אם את רוצה לרשום מה תוכלת, ואם יהיה לי הוראות יותר ספציפיות, כן. זה היה בכללי.
טוב? תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
ביי.
אוקיי, אז אחרי הפרסומות, אני אספר לכם על פרג, אז ויהיה לנו מתכון של מזי לפרג, סליחה, לאוזני המן בריאות עם קמח שקדים, אז לא ללכת לשום מקום. תודה שנשארתם איתי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על הערך התזונתי של פרג. כוכב פורים, האם הוא באמת בריא? אז התשובה היא חד משמעית, כן, זה המילוי הכי הכי איכותי, והכי הכי בריא שיש לנו טוב, נו, הוא יחד עם עוד כל מיני מילויים בריאים, כמו אגוזים ושקדים, אבל הוא אחד מהכי בריאים. למה? קודם כל, צריך להגיד שמהצמח, אולי יש להגיד פרג האמת. פרג, סבבה. אז מייצרים מזה מורפין, קודין, נרקוטין, אה, יופי, יש לנו פה את ליאור שאומרת גם פרק וגם פרג, אז אני אמשיך עם הפרק ברשותך. סבבה. מורפין, קודאין, נרקוטין, חומרים שמשמשים להפקת תרופות להרגעה ולשיקוך כאבים, אבל הזרעים זה משהו אחר, אין בהם את כל זה. הם נחשבים בטוחים למאכל. פרק הוא קצת עתיר קלורית, 500 ל-100 גרם עם 43% שומן. יש פה המון, 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 המון סידן וברזל, יותר מכמעט כל דבר אחר שאני נתקלתי בו. עכשיו, חלק מהפרק לא נספג טוב לגוף, חלק יוצא החוצה כמו שהוא, ולכן עדיף לטחון אותו כדי לשפר את הזמינות של הערכים התזונתיים. עדיף לטחון אותו סמוך למתי שמשתמשים בו, או פשוט לטחון ולשמור בהקפאה, כדי להחזיק אותו במצב טוב בלי שהוא יתחמצן. אתם צריכים לזכור שבפרג יש יותר סידן מבגבינה צהובה, יש בפרג יותר ברזל מאשר באוף או בקר, יש בו ערכים תזונתיים מדהימים, אנחנו לא רוצים לפספס את הערכים האלה, ומפרג תחון כל אלה כמעט לא נספגים. אוזני המן עם מילוי של פרג יהיו יותר בריאים כמובן ממילוי של שוקולד, או מילויים אחרים פחות בריאים, אבל על זה אנחנו נדבר כשנגיע למתכון, ממש עוד כמה דקות, כי קודם יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
היי, שלום.
שלום, שלום.
מדברת מירי, אני שומעת אותך כל יום שישי, ואני ממש נהנית מזה.
כן, איזה כיף, תודה.
אני רוצה גם להירשם אצלך לאיזשהו קורס, אני לא צריכה דיאטה, אני בת 70, אבל אני לא צריכה דיאטה.
לא נורא, אני מלמדת הרבה על בריאות, גם חוץ מהתפריטים.
אז בדיוק, אני רוצה, השארתי את הטלפון שלי, ויבואו שיחזרו אליי.
באמת? טוב. יופי, אני שמחה.
יש לי שאלה.
כי אני לא ראיתי, אני לא זוכרת, אבל בסדר, אולי זה היה מזמן.
עכשיו יש
לך. אוקיי.
אני רוצה להירשם איזה קורס, משהו לאוכל בריא.
אוקיי.
עכשיו, יש לי שאלה לגבי פייבר וואן.
אוקיי.
יש לי שאלה לגבי איכות של המצות.
שנייה, רגע, את מדברת איתי על המוצר שהוא קורנפלקס של נסטלה מסוג פייבר וואן, נכון? לא על הסיבים הלבנים, אוקיי.
לא, פייבר וואן, כן.
כן. מה, אז בואי נתחיל מזה ואז תשאלי על המצות.
אני אוכלת את זה מדי פעם ביוגורט, באמת כל בוקר אני אוכלת
ביוגורט. מעולה, תקשיבי, אני אגיד לך מה. יש, שאת הולכת לסופר, אולי בטח איזה 50 סוגים של דגני בוקר, שבאף אחד מהם לא בריא, חוץ משניים, וזה אחד מהשניים הבריאים.
זה טוב.
כן, הוא יש בו הכי הרבה סיבים מכולם, בערך 40% סיבים, מה שאומר שאת חייבת לשתות הרבה אחרת, זה עושה עצירות מטורפת. ואין בו סוכר. את פשוט אסור לי לעשות פרסומות, אני מתלבטת אם להגיד או לא. אבל כבר את זה אמרת את השם שלו, וזה גם לא חברה ישראלית, אז אני אומרת, נו, לא נורא. גם אין בו סוכר, ואני בכלל... אם כבר איזשהו דגני בוקר לאנשים מבוגרים, כאילו, כי לילדים זה בטח פחות טעים, אבל אם כבר, אז זה מבחינתי בעדיפות הראשונה. כן, את יכולה לשים את זה ביוגורט, את יכולה לשים את זה עם חלב אם את רוצה, אפשר לשלב את זה.
ביוגורט אני שמה 3 כפות כזה כל בוקר.
את יודעת שאני הרבה פעמים לוקחת לי את זה בקופסאות קטנות סגורות לחול, ואני אוכלת את זה ככה, אני כאילו שופכת לי לפה, לועסת בולט, וזה סותם אותי, יואו, לכמה שעות, בלי כלום, ככה, כאילו זה חונק אותי בגרון, ואז חונק אותי בבטן, וזה כאילו יואו, זה מסביע זה, וזה כאילו פתרון כיפי.
אז יופי, אני שמחה שזה בריא, כי בדיוק נגמר לי, ואמרתי, אני לא
קונה
שאני לא שואלת.
וואלה, אז הנה, טוב.
אז יופי, עכשיו יש לי עוד שאלה על המצות.
מצות, כן.
כן, אני גם לא בדיאטה, אני במשפט שלי...
כן, הבנתי.
איזה מצות הכי טובות, אני גם נוסעת לחול, אני צריך לקחת את זה איתי.
את המצות, זה ישבר.
לא, זה בסדר,
תודה רבה. טוב, סבבה, תספרי לי איך את לוקחת, כי אני רוצה לקחת עכשיו כוסות מזכוכית לחול. עשיתי כוסות מודפסות מזכוכית עם הדפסה עם הקדשה. תשמעי משהו, אז רגע, אז יש מצות סובין ומצות קמח מלא, שיש בהם, מבחינת הקלוריות, לא הבדל משמעותי לעומת הרגילות, יש בהם טיפה פחות, אבל זה לא משמעותי, אבל יש בהם הרבה יותר סיבים תזונתיים, והרבה יותר ויטמינים B, והרבה יותר...
על הסובין?
המצות צהובים או מצות קמח מלא, ויש מלא סוגים של קמח מלא עם ביצים, ראיתי, קמח מלא בלי ביצים, יש מצות צהובים, כל מיני סוגים, של כל מיני חברות. אני השנה, האמת, לא הלכתי לסופר ולא ראיתי עדיין, אני לא יודעת אם כבר יש, אבל אני מדברת איתך על כתבות שעשיתי לפני המלחמה, אמנם, לפני שנתיים אז, וראיתי מלא 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 סוגים של אופציות, של מצות קמח מלא או מצות עם סובין, שיש להם ערך בריאותי הרבה, הרבה, הרבה יותר גבוה, והן גם מסביעות לזמן יותר ארוך, ופחות עושות בעיות עם קול.
והן פחות סוכר גם?
סוכר אין במצות?
יש לי סוכר, אבל...
לא, אז וי, זה לא... גם אם יש טיפה סוכר במצות, אנחנו לא מתייחסים לזה. זה כמו לחם, בלי סוכר, עם סוכר, אין לזה משמעות, כי יש כפית סוכר בכיכר לחם, אז מה את מסתכלת? זה לא עוגה, זה לא משהו מתוק. אין לזה משמעות.
אבל
כן, אני חושבת שזה מלא, קוסמין, את אומרת לא. אפשר, אבל זה לא מוכרח, רק אם זה קוסמין מלא. קוסמין זה סוג של חיטה, קוסמין מלא וקמח מלא, זה אותו דבר בדיוק.
אוקיי, עכשיו שאלה אחרונה.
אחרונה.
יש לי איזה לחם מחמצת שאני קונה מדי פעם.
כן.
וכתוב על זה, לא כתוב קלוריות או משהו, כתוב רק מה יש בפנים. קמח קוסמת, קמח דורון, קמח בעיר, קינוע מבושלת, גרעיני חמניות.
מה זה, מה זה, מה זה הדבר? מה זה מוצר הזה? עוד פעם תגידי לי.
זה לחם, לחם מחמצת.
אוקיי.
של איזה בית קפה פה אצלנו בארצליה.
הבנתי.
אני קונה מדי פעם, אבל כתוב רק תוך חומרים ש... שיש בלחם, קמח
קוסמת, קמח דורם, קמח מריה, קינוע מבושלת, גרעיני חמניה, נשמע פצצה, נשמע טוב.
אבל אין לזה קלוריות או משהו. לא תוכל, אבל השאלה אם זה טוב.
כן, אוקיי, אז יש לי שאלה אליך, המרקם הוא, למה הוא דומה? למה הוא דומה, ללחם או לעוגה סמיך כזה כבד?
לא,
ללחם, תשמעי, הבנתי, כן, אבל זה מרגיש כזה אוורירי ומבוכן.
כן, כן, אוורירי, כן.
אז את יכולה להתייחס לזה קלוריות, כמו לכל לחם בממוצע, כן, 200 קלוריות ל-100 גרם, את יכולה לשקול פרוסה עם 50 גרם, עם 100 קלוריות, אם היא 25 גרם, אז 50 קלוריות וכולי וכולי. לא נורא, כל הדגנים, תקשיבי, כל הדגנים, חיטה, או קינוע, או קוסמת, או אורז, כולם אותו דבר ל-100 גרם. ואם המרקם בסוף יוצא לך כמו שלכם, את יכולה לקחת בממוצע, שזה קלוריות כמו שלכם, בערך 200 ל-100 גרם. ואז לשקול פרוסה. משארת שלא תהיה לך בעיה לשקול את הפרוסה, נכון?
לא, אני לא שונה רדיאט. אני לא...
אז מה אכפת לך הקלוריות? לא הבנתי. מה את שואלת אותי את הקלוריות, אם את לא שומר דיאטה, מה אכפת לך?
לא, לא שונה רדיאט, אני שואלת לך אם זה בריא, זה לחם טוב.
אמרתי שזה תורת שאלת על קלוריות, אני אותי לפה גם כן, לא הייתי עוניים לא שואלת, אבל בסדר. בסדר, בריא מאוד מאוד. נשמע בריא, נשמע מצוין, ואני בהחלט בעד הלחם שלך.
כן, יופי, יופי, תודה רבה.
תודה רבה.
יופי.
תודה רבה לך.
אני רוצה
להירשם. בסדר, אני, אבל אין כרגע מה, זה אחרי פסח, זה עוד קצת
מונה. כן, אחרי פסח, אני רוצה להירשם.
יופי. תודה רבה רבה.
תודה רבה לך, תודה רבה לך.
תודה רבה. טוב, אז מה אתה אומר, אוריה, לדבר על המחקר ארוחת בוקר, או שלא אספיק? אני אספיק, אתה יודע מה אני אספיק? בוא נכניס את זה. אחיה, אמרתי אוריה, אוי. זה בגלל שאני בסטרס. טוב, אז ארוחת הבוקר שתורמת לריכוז ולזיכרון, הרבה חושבים שזה שוקולד, נכון? שהשוקולד בעצם מקפיץ לנו את הסוכר בדם, הסוכר נכנס למוח, חוזר למבחנים, ידוע. וזה נכון. העניין הוא שכל המבחנים האלה אנחנו נותנים לנו אנרגיה לזמן מאוד מאוד קצר. מה קורה אם אנחנו רוצים לשפר את הזיכרון לזמן ארוך? מה קורה? אז המחקר בדק, נתן סוגים שונים של ארוחת בוקר לאנשים שונים, ואמר בוא נראה מה ארוחת הבוקר הטובה ביותר, שתעזור לנו לשמור על הזיכרון שלנו לכל היום ולא רק לכמה דקות. עכשיו, מה הם גילו? הם מצאו שיש מרכיבים מסוימים, שימו לב, חלבונים, כלומר, או ביצה או גבינה או יוגורט, קפאין, שעזר לשפר את הזיכרון והריכוז, מים, מים, חוסר נוזלים הפחית את תפקוד המוח, אומגה 3, חשובה בעצמה גם כן, לשיפור הזיכרון. אז מה ארוחת הבוקר שתורמת הכי הרבה? חביתה, פרוסת לחם קל אחת, סלט עגבניות, ושני חצי אגוז מלך וקפה, או חצי קוטג', פלפל אדום, שתי פריחות קוסמת ושני חצי אגוז מלך, או יוגורט עם כף פירות יער וגוז מלך וכף שיבולת שועל וקפה. אוקיי, הרחבה תהיה אחר כך באונליין של רדיו, ואני רוצה עכשיו להגיע למתכון של מזי המאזינה שלנו, ששיתפה אותנו שבוע שעבר במתכון, אנחנו עכשיו לקחנו אותו, סידרנו אותו, הוא יופיע יחד עם התמונה באונליין של הרדיו. ומה המיוחד במתכון של מזי? קודם כל יש שם קמח מלא, ולא קמח לבן, דבר שני קמח שקדים שמכיל הרבה מאוד חלבון, ובבצק 200 גרם חמאה, כוס וחצי קמח, כוס שקדים, קמח שקדים, אבקת סוכר, תמלו את זה אחר כך בפרק, כמו שדיברנו, רופים 20 דקות. טוב, המתכון המלא באונליין של הרדיו. תודה רבה למירה פרץ, לסתיו קורנס, לאחי אקוהן, לאליעזר בן יהודה, אחרנו פרופסור אפי קרסו, אנחנו נשמע שבוע הבא, שבת שלום.